טוב, בוקר טוב, שלום לכולם. הגענו לפסוק ו' בפרק למד ד'. קראנו כבר את ו' וז', נכון? אז רק נסיים, פשוט היינו צריכים לסיים אתמול. ראינו שירמיהו נשלח לצדקיהו לבשר לו שהעיר תיפול ותשרף באש והוא ייפול בשבי, אבל הוא לא יומת על ידי נבוכדנצר. אז אתמול ראינו הוא יזכה להספד מכובד ולקבורה כיאות למעמדו. אז אתמול ראינו את הציווי וכעת את הביצוע. וידבר ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה את כל הדברים האלה בירושלים, דהיינו לפני שצדקיהו ברח ממנה. וחיל מלך בבל נלחמים על ירושלים ועל כל ערי יהודה הנותרות, שהן סך הכל שתי ערים מבוצרות, על לכיש ועל עזקה. עזקה נמצאת לא רחוק מכאן, כן, תל עזקה ליד זכריה ובעמק האלה, ולכיש ליד בית ג'וברין. כי הן נשארו בערי יהודה ערי מבצר, כלומר רק אלו נשארו מכל ערי יהודה ערי מבצר שלא נפלו ביד הבבלים. ואתמול דיברנו על כך שהציווי לירמיהו היה פסוק א', נלחמים על ירושלים ועל כל עריה, דהיינו על כל בנותיה. וכנראה שצדקיהו לא מהר לקבל את ירמיהו אלא כשהמצב היה חמור ביותר, ולכן עבר זמן בין הציווי שאז עוד הייתה מלחמה על הרבה ערים, לבין כשצדקיהו קיבל את הנבואה בפועל ורק לכיש ועזקה נמצאו. בלכיש נמצאה כתובת על חרס מסוף ימי הבית הראשון, שכתוב בה כי לא נראה את עזקה. כי לא נראה את עזקה, יש רוצים להגיד שהכוונה היא כי לא נראה אות עזקה, היינו זה כתיב חסר, היינו הם אומרים שהם היו משדרים אותות זה לזה, הערים הנצורות, ולכיש כבר מודיעה שהעזקה נפלה והיא לא רואה אות מהעזקה. וכנראה שגם המכתב הזה על החרס לא נשלח בסופו של דבר לירושלים. אז הם כנראה באמת היו הערים האחרונות שנפלו לפני ירושלים, ורק אחרי שהושלם כיבוש כל יהודה אז נפלה ירושלים. טוב, אז עד כאן לגבי הנבואה אודות גורלו האישי של צדקיהו. פרק למד ד' פסוק ח'. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני אחרי קרות המלך צדקיהו את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור, ושלח איש את עבדו ואיש העברי והעברייה החופשים לבלתי עבוד בם יהודי אחיהו, וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים לבלתי עבוד בם, וישמעו וישלחו וישובו אחריכם, וישיבו את העבדים את השפחות אשר שילחו, ויכבשום לעבדים ולשפחות. אז לפני שניכנס לתוך הפסוקים, רואים שהיה איזה מעמד בזמן צדקיהו של כריתת ברית לשלח את העבדים חופשי, ואלו עבדים עברים שכבשו אותם גם אחרי השנה השביעית או שנת היובל לכל היותר, אם הוא עבד נרצע שצריך לשלח אותו. אז באמת עשירי יהודה עושים כך, אבל אחרי כן קורה משהו שגורם להם לכבוש שנית את העבדים תחת ידם. והדבר הזה רמוז, קודם כל מדובר על זמן המצור על ירושלים, כמו שנראה זה מפורש בפרשה, אבל כהמשך לפרשה הקודמת, כן, וחיל מלך בבל נלחמים על ירושלים. ובפסוק כ"א יש לנו רמז מה קרה שם, סוף פסוק כף א', חיל מלך בבל העולים מעליכם, דהיינו שהסירו את המצור מעל ירושלים, וזה כתוב באופן יותר מפורש בפרק ל"ז פסוק ה', וחיל פרעה יצא ממצרים לעזור לירושלים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם של המצרים, ויעלו מעל ירושלים לצאת ולחסום את הצבא המצרי שמגיע לעזרת ירושלים. ומופיע גם מה קרה בסוף עם ה... כנראה כאשר הבבלים באו לצאת כנגד המצרים, המצרים עשו אחור הפנה וחזרו לארצם. איפה זה נזכר? ביחזקאל, יחזקאל י"ז י"ז. יחזקאל י"ז י"ז, כן, קרא.
חיל גדול וקהל רב יעשה אותו פרעה במלחמה, ישפוך סוללה ובנות דייק ואחריף נפשות רבות.
כן,
הלאה. חזה עלה לאפר ברית, והנה נטל ידו, וכל אלה עשה לו ימלא.
כן, אז בעצם יחזקאל אומר מראש, כן, זה הפרשה שם יותר, כן, פסוק י"ג, מלך בבל לקח מזרע המלוכה, שזה צדקיהו, ויכרות איתו ברית, ויבא אותו בעלה, הוא השביע אותו וכו', וצדקיהו וימרוד בו, פסוק ט"ו, לשלוח מלאכיו מצרים, לתת לו סוסים ועם רב, ואומר יחזקאל שמלך מצרים לא יעשה, לא יבוא לעזור לו בחיל גדול ובקהל רב, והוא יפר את בריתו איתו. כלומר פרעה עשה איזה משהו סמלי כזה לשלוח צבא למצרים, ברגע שהוא ראה שהבבלים באים נגדו, כנראה לא הגיע אפילו לכלל קרב, והוא חזר למצרים כלעומת שבא. אז אם נחזור לענייננו, מה שקרה זה שבהתהדק המצור על ירושלים, אז צדקיהו, שכנראה ביסודו כן היה מלך טוב, רק הוא לא היה חזק באופיו, והוא פחד מהעם ומהשרים, אז כשהמצור התהדק הוא הצליח לשכנע אותם לשוב אל השם ולחזור לדין התורה ולא להתעמר בעבדים העבריים, ואז כולם שולחים את העבדים. וברגע שהמצור הוסר, כאשר המצרים באו לעזרת ירושלים, כולם חזרו לשגרה, מה שנקרא. עכשיו זה לא סתם שכשאדם צר לו אז הוא מתנהג יפה ואחר כך הוא שוכח את מה שהוא התחייב, אלא העבדים הם לא היו עובדים פיליפינים בבית, אלא הם עבדו בעיקר בשדות שסביב העיר ובמרעה שסביב העיר. עכשיו כשיש מצור, העבד לא יכול לצאת לעשות כלום, אתה סתם מאכיל אותו חינם, אז הוא עליך לתורח. לכן הם הסכימו להיות לארג'ים ולשחרר את העבדים בזמן המצור, כדי שמזונותיהם לא יהיו עליהם, כי ממילא לא יכולים להפיק מהם תועלת. ברגע שהוסר המצור, טוב, אז מי עכשיו יצא לשדה, מי יראה את הצאן מכך וכך, אין ברירה, כובשים את העבד מחדש. אז יש פה שני גורמים, גם רוחני אבל גם טכני, שהביא ללופ הזה. כוח אדם למה? כן, אבל למה? אז עבד, אתה שולח אותו לחרוש, לזרוע, לצור, לראות את הצאן, כל זה מחוץ לעיר. כשיש מצור, אין גישה לשדות שחוץ לעיר. כל הבקר והצאן בתוך העיר, לא צריך לטפל בהם, לראות אותם וכו'. אז ממילא הם שחררו את העבדים, כי הם סתם אוכלים על חשבונם ולא יכולים לעזר בהם. מה, למלחמה? מלחמה, עבדים הם לא, אין להם מוטיבציה להילחם. חייל היה במעמד של בן חורין, יותר גדול משל עבד. עבדים במלחמות הכי הרבה היו שופכים סוללה, עושים כוחות עזר, כן, אבל זה יותר בשביל מי שמחוץ לעיר, לא מי שמגן על העיר. טוב, עכשיו אחרי הרקע הזה, יכול להיות אולי, אתה אומר ש... טוב, לפי זה דווקא לא היה צריך לשחרר אותם כשהיה מצור. היו עבדים של אנשים פרטיים, לא של המלך. לא, זה לא קשור. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם, אחרי קירות המלך צדקיהו ברית, אז בהמשך נראה למה כשחותמים על חוזה זה נקרא לכרות ברית. פסוק י"ח, העגל אשר קראתו לשניים, דהיינו קורטים את העגל כמו בברית בין הבתרים, ולכן זה כמו הרבה פעמים זה לשון קריטה עולה על הברית למרות שהיא בעצם במקורה שייכת לעבד. אחרי קירות המלך צדקיהו ברית עם כל העם אשר בירושלים לקרוא להם לעבדים, שבפסוק הבא לקרוא להם דרור, דיינו להכריז על שחרורם, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה.
זה מדבר על עבדים עבריים.
בוודאי. לשלח, מפורש בפסוק הבא, בעבד כנעני כתוב לעולם בהם תעבודו, מי שמשחרר אותו עובר בעשה. לשלח, דיינו לשחרר איש, כל אחד ואחד את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה, דיינו לשלח איש את עבדו העברי ואיש את שפחתו העברייה שיהיו חופשיים לבלתי עבוד בם. לעבוד בי זה לשעבד, זה הפוך מאשר לעבוד את. כן, לעבוד את זה מצד העובד, לעבוד בי זה מצד המעביד, לשעבד. לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש, דהיינו לבלתי עבוד איש בם בעבדים ובשפחות ביהודי שהוא אחי הוא, ובאחיכם בני ישראל לא תרדה בו בפרך, כך אומרת התורה. וישמעו, כן, קיבלו והסכימו כל השרים שהיו להם הרבה עבדים וכל העם אשר באו בברית לשכן, קיבלו על עצמם את דברי הברית, התחייבו לשלח לשחרר איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים, לחופשי לבלתי עבוד במעוד. וישמעו, כן, הקשיבו וישלחו, שחררו. וישובו אחריכן, חזרו בהם אחריכן. וישיבו, השיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים, ויכבשום, כן, השתלטו עליהם מחדש לעבדים ולשפחות. אז בפסוק ח' הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם, ומכאן ועד סוף פסוק י' א' זה רק בא להגיד מתי זה נאמר ועל איזה רקע, אבל עוד לא שמענו את הדבר, ובגלל שהמאמר המוסגר שמסביר את הרקע על הדברים הוא כל כך התארך, אז פסוק י"ב חוזר שוב על פסוק ח' ויהי דבר השם אל ירמיהו, דיינו מהו אותו דבר, איזו תגובה הגיב ירמיהו בשם השם על התופעה הזו של הפרת הברית. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו מאת אדוני, כה אמר אדוני אלוהי ישראל אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים מקץ שבע שנים תשלחו איש את החיים העברי אשר ימכר לך ועבדך שש שנים ושילחתו חופשי ולא שמעו אבותיכם אליי ולא היפו ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו אשר שילחתם חופשי ותכבשו אותם להיות לכם עבדים ולשפחות. כן, אז בפרשה הזו מוזכר החטא, בפרשה הבאה לכן זו המסקנה מוזכר העונש. ויהי דבר השם אל ירמיהו מאת השם למור, כה אמר השם אלוהי ישראל אנוכי קראתי ברית עם אבותיכם בזמן שהוצאתי אותם מארץ מצרים שהייתה בית עבדים, ולכן הגבלתי אתכם כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד מקץ שבע שנים. כן, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, הכוונה בשנה השביעית, והכוונה היא בשבע שנים זו סדרה, אז מקץ שבע שנים זה השנה האחרונה, זה לא בסוף השנה השביעית כמו שחזל דורשים גם על מעמד הקהל, כן, שהמקץ שם זה תחילת השנה השביעית, כי הכוונה היא בסוף הסדרה של שבע שנים, דיינו בתחילת השנה השביעית. מקץ שבע שנים תשלחו, תשחררו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך, כן, שנמכר בגנבתו או בגלל מצבו הכלכלי הדחוק, ואשר עבדך שש שנים ושילחתו חופשי, דיינו ללא תשלום, בלי שהוא צריך לפדות את עצמו, ושילחתו חופשי מעמך, זה מה שציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, ולא שמעו אבותיכם אליי ולא יטו את אוזנם לכיוון המדבר לשמוע מה יש לו לומר. ותשובו אתם היום, אתם חזרתם בכם לעומת מעשי אבותיכם, ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפניי, דיינו אשררתם את ברית סיני, כי הדברים הללו כבר כתובים בתורה, אבל אתם אשררתם את הברית בבית אשר נקרא שמי עליו, דיינו במקדש הייתה קריטת הברית. ותשובו, כן, ועכשיו עוד פעם חזרתם בכם, חזרתם בכם פעם, ותשובו של פסוק תתוו, זה לעומת אבותיכם שחטאו, אתם תיקנתם, אבל עכשיו חזרתם לקלקל, כן, חזרתם בכם בשנית, ותשובו ותחללו את שמי בעצם הפרת הברית, יש חילול שם שמיים, שאדם לא יראה את השם שאיתו הוא קראת ברית. ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שלחתם חופשים לנפשם, דיינו לנפשם שיעשו כרצונם, נפש זה רצון, ותכבשו אותם, השתלטתם עליהם להיות לכם לעבדים ולשפחות. עכשיו מה שהוא כותב, שהוא קראת ברית את אבותינו ביום שהוציא אותם מארץ מצרים, אז יש בפרשת, בסוף פרשת משפטים, שמשה קורא את ספר הברית, נכון, עם העם. עכשיו באמת אחרי מתן תורה, מה המצווה הראשונה שנזכרת בתורה? מה? כי תקנה עבד עברי. אז זה כנראה תחילת ספר הברית, תחילת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה ספר הברית. וגם בסוף ספר הברית, שהוא מסתיים בסוף ויקרא, אלה דברי הברית אשר ציווה, סוף ספר ויקרא, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. ושם נאמר, כן, לפני כן, סוף פרק כ"ו ויקרא, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. אז הדברים האחרונים שנזכרים שם, מצוות האחרונות שנזכרות שם, פרשת בהר, פרשת בהר, סוף פרק כ"ה, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם, ויצא בשנת היובל, לא ירדנו בפרך לעיניך וכו'. דיינו עכשיו, ונאמר שזה בהר סיני, כלומר בעצם תחילת ספר ויקרא, וידבר השם אל משה, מה כתוב? תחילת ויקרא, מה כתוב? וידבר השם אל משה, מה? באוהל מועד. אז תחילת ספר ויקרא היא מאוחרת כרונולוגית לסוף ספר ויקרא. סוף ספר ויקרא נאמר לפני בניית המשכן, נאמר בהר סיני, ואילו תחילת ספר ויקרא באוהל מועד. אבל מה למדנו מכאן? שבספר הברית, דיינו מה שמתחיל בפרשת משפטים ומסתיים בפרשת בהר, יש דגש חזק על דיני עבד עברי, ולכן הוא אומר שקראתי ורית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים. אז אבותיכם הפרו את הברית, אתם תיקנתם ושוב חזרתם מהר לדרכי אבותיכם.
יש איזה תוכה מסוימת שאפשר לראות ששם באמת כאילו לא שמור את
הכלל הזה? זה לא כתוב במפורש, זה לא כתוב במפורש, אבל אתה רואה שהנביאים כן מדברים בבית ראשון על עושק ועל חטאים שבין אדם לחברו, ועל ניצול, כן, ועל בגדים חבולים יתו בעמוס. אתה רואה שלא שמרו את ה... לא רק דברים שבין אדם למקום לא שמרו, אלא גם המעמדות העליונים ניצלו ועשקו את המ... אז לא חושב שזה נזכר חוץ מאשר כאן, אבל אתה רואה שזו הייתה הרוח.
בסוף פרשת משפטים כתוב, זה ייקח את ספר הברית.
כן, נכון. אז זה. מה זה ספר הברית? ספר הברית זה כנראה מה שהוא התחיל לכתוב באלה המשפטים, ובסוף בהר או משהו כזה, שזה ספר הברית, נכון.
ונשקים ספר בהר.
כן, בסדר. לכן כה אמר אדוני, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור תשלחי, הנני קורא לכם לרור נאום אדוני אל החרב, ונתתי אתכם לזעבה לכל, ונתתי את האנשים עוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים העוברים בין מקרי העגל, ונתתי אותם ביד אויביהם וביד ויתה נבלתם למאכל לעוף השמיים, צדקיהו מלך יהודה וצרה בתל וביד וביד חל מלך בבין העונים, הנני מצווה נאום אדוני ואשיב אותי חדוע ואת ערי יהודה אתן שם המאמן יושב. כן, לכן כן, לכן כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור חופש איש לאחיו ואיש לרעהו, מדגיש את האחווה ואת הרעות, הנני קורא לכם דרור נאום השם, דיינו אני מפקיר אתכם, אתם תהיו חופשים ביד החרב והדבר והרעב, כלומר אף אחד לא יגביל לא את החרב, כן, ואלו שלושת הגורמים שממיתים הכי הרבה בזמן מצור, חלק מתים בקרב, ומי שלא אז מת או במחלה בגלל שאין מים ואין סניטציה, אין תברואה, או ברעב. ונתתי אתכם לזעבה, כן, השורש הוא זוע לכל ממלכות הארץ, כמו בצורת תכתיב, רק היות וצורת הקריא כנראה קלה יותר לקריאה מאשר צורת תכתיב, לכן יש פה סיכול אותיות כמו סלמה וסמלה, כסף וכבש וכיוצא, אז כלומר כל ממלכות הארץ שישמעו מה קרה בירושלים ירעדו מאימה ופחד, יזועו בחוסר נוחות. ונתתי את האנשים העוברים על בריתי אשר לא הקימו, לא קיימו את דברי הברית אשר קרתו לפניי, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בית הרב, כן, שיעור הכתוב זה אשר קרתו את העגל לשניים ויעברו בין בית הרב, ויש איזה כמה משמעויות למה היו מבטרים בהמה. אז קודם כל כדי להראות כאילו שיש סימטריה, אם מבטרים אותה לאורך אז זה מראה שכאילו אנחנו חושבים אותו דבר, הגענו לסיכום מלא, אנחנו זה לעומת זה, אנחנו שני חצאים של דבר אחד בעצם. ויש פה גם איזה ביטוי מה יקרה למי שיעבור את הברית, כן, יש דבר דומה בשמואל שם בתחילת מלכות, תחילת מלכות שאול י' א', כן, י' א' ז', כששאול בתחילת מלכותו צריך להושיע את אנשי יבש גלעד מידי בני עמון, ויקח צמד בקר וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים למור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו, ויפול פחד השם על העם ויצאו כי איש אחד. כן, אז זה מין ביטוי כזה למה יקרה למי שיפר את הברית. עכשיו כתוב כל האנשים העוברים את בריתי, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, דיינו על בריתי, זה כלל, והפרט הוא שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים, שהסברנו שסריס במקור הכוונה היא לשומר ראש המלך, והיות ואת השומרי הראש ששמרו בהרמון אנשים היו מסרסים, אז לכן הם נקראים סריסים, אבל בעצם סריס זה שומר ראש במקור. בלשון חזל זה הפך להיות פועל לסרס, אבל המקור הוא מכאן. מה שאני רוצה להגיד שהסריסים לא היו בהכרח מסורסים, אלא למסורסים קראו כך בגלל שסרסו חלק משומרי הראש, רק אלה ששמרו בארמון אנשים, והכהנים וכל עם הארץ, שזה העשירים שבעם, הסוחרים והאומנים שכלכלת הארץ בידם, כאלה שיש להם כסף לקנות עבדים, זה לא העניים, העניים הם בעצם היו עבדים, כן, כל אלו שעברו בין ביטרי העגל כדי לבטא את כך שהם באו בברית, נכון, ראינו את זה, ש... איפה זה באו בברית? איזה פסוק? לא, לא, מה שקראנו מקודם, או עכשיו, איפה? יוד? כן, אז לבוא בברית זה כנראה לעבור בין שני ביטרי העגל, בתוך הברית, לעבור. כן, איך זה שם, לעוברך בברית השם אלוהיך ובעלתו. אז שוב, זה לא, לא בהכרח ששם ביטרו עגל בפרשת ניצבים, אבל זה הפכה להיות מטבע לשון שעוברים בברית. אולי, אולי כן ואולי לא, לא יודע, פה דווקא זה נראה כדבר ש במקדש זה מעמד הברית, יכול להיות שכן עשו את זה ויכול להיות שלא, יכול להיות שזה סמלי. איך ראינו את זה לגבי שבועה, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, היא לא אומרת מה יעשה ומה יוסיף, אלא במקור כשהיו נשבעים אז היה סנקציות, כללות למי שעומד בברית וברכות למי שמקיים את הברית, כמו בפרשת כתבו וכו', ואחר כך כבר קיצרו את זה, אמרו כה יעשה וכה יוסיף ועוד קצת וכו'. אז מה אני הולך לעשות להם? ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, דיינו אויביהם המבקשים את נפשם לקחתה, ואחרי שהם יתפסו את נפשם ויקחו אותם מהם, אז הם לא יזכו לקבורה. והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ, דיינו חיות רעות וחיותיה, ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו, יכול להיות שזה הקשר לנבואה הקודמת, שהוא בא ומודיע לצדקיהו שהוא ייפול ביד נבוכדנצר, אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, כן, אויביהם שהם מבקשי נפשם, וביד חיל מלך בבל, זה הכל אותה יד, העולים מעליכם, הסברנו מקודם שכרגע הסירו את המצור זמנית מעליכם, אבל הנני מצווה, אני גוזר, והשיבותים אל העיר הזאת, הם יחזרו לכאן, אל תחשבו שנגמר המצור. כן, וזו מידה כנגד מידה, אתם השבתם את העבדים וכבשתם אותם תחת ידכם, גם חיל נבוכדנצר שהסיר את ידו מעליכם הולך לכבוש אתכם חזרה תחת ידו, ונלחמו עליה ולחדוה ושרפוה באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מעין יושב. אז בגלל שתשובתם הייתה מן השפה ולחוץ, ותשובה מעוסה ולא פנימית ואמיתית, לכן בעצם גזירת החורבן בעינה עומדת, לא כמו שנראה כעת, כאילו הגדלות של הנביא שהוא תמיד אומר דברים שהם לא נראים במציאות, הוא לא שומע חדשות ואז אומר, ואז הוא נותן איזה פרשנות תחזית וכו', אלא דווקא כשנראה שהמצור הוא שר, אז הוא מודיע שהעיר טיפול, וראינו שהוא נותן הרבה נבואות נחמה דווקא כשהסוללות כבר הגיעו לעיר וכיוצא, כי זה כל כוחו של הנביא לראות מה שמעבר למציאות הנראית לעין. טוב, נעמוד כאן, ברוכים תהיו. בערבית ככה נקרא, בעברית זכריה.
כן, צד ימין, צד שמאל, אם באים כיוון,
אתה בא מפה זה מימין.
כן.